טוב, אני רוצה, דיברנו בפעם הקודמת על, על הגדרה של לימוד תורה דרך הגדרה של שני המושגים, לימוד ותורה. בהגדרה של לימוד ניסיתי להגדיר אותה דרך כמה מאפיינים, לשאוב מידע שיש בטקסט וכל מיני מה שדיברתי שם. הגדרה של תורה הגדרתי כטקסט סמכותי בעצם. כמובן יש עוד אולי טקסטים סמכותיים, אבל אני מדבר פה על טקסט שסמכותו יונקת מאותו דבר השם. ובהקשר הזה אמרתי שהוא התחלתי כבר לעסוק בסוגים שונים של טקסטים, מחשבה, תנ"ך, הלכה, גמרא, כן, מוסר, דברים מן הסוג הזה. אז התחלתי קצת, דיברנו קצת על המחולל טקסטים הזה, עם הטקסט עם כתמי רורשך, מה שקראתי. אבל כדי לחדד את זה יותר, אני רוצה לעשות איזושהי הקדמה שהיא גם קשורה לשבועות, אז זו הזדמנות טובה לעשות את זה, אבל זה גם בעצם איזושהי תשתית שעליה אפשר יהיה לבנות יותר את מה שהתחלתי בפעם הקודמת. אז אני רוצה טיפה לדבר על המשמעות של מסילת התורה, מה זאת מסורת בעצם, עד כמה התורה היא מהשמיים או תורה של בני אדם, וזה אחרי זה, כבר לא היום כנראה, אבל אחרי זה יחזיר אותנו חזרה למה שדיברתי בפעם הקודמת. כי אני אנסה דרך זה לעשות הבחנה בין התחומים השונים, ולנסות ולראות יותר טוב עד כמה באמת מדובר בטקסטים סמכותיים, ומאיפה באה סמכותם, ודרך זה לבדוק האם זה תורה או לא תורה. טוב. יש, אני אולי נקרא נקודת מוצא, יש ברחבי הגמרא כמה סוגיות, ברחבי הש"ס, כן? כמה סוגיות שאיכשהו מעוררות רושם שיש קשר ביניהם, למרות שעל פניו קשה לראות אותו. כולם עם עוצמה סיפורית מאוד חזקה, התרחשויות מאוד דרמטיות, כן? הדחת רבן גמליאל עם רבי אליעזר בברכות שמה בדף כ"ח ועוד. תנור של הכנעים, רבי אליעזר ורבי יהושע, ועוד כמה סוגיות כאלה שיש תחושה, זה גם אותן דמויות, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבן גמליאל, זה פחות או יותר דור שני של יבנה, שני שלישי של יבנה, משהו כזה. ואני חושב שבאמת מאחורי ההתרחשויות האלה עומדת נקודה אחת שקשורה ממש לנושא שעליו דיברתי, מה זאת תורה. אני אתחיל אולי עם פרקי אבות. פרקי אבות, יש פה סידור, נכון? סידור? כן. יש לי פה במנחה פרקי אבות? סידור ספרדי. יש פה. אז פרקי אבות זה עובד ככה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, אמרו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר שלושה דברים וכו'. אנטיגנוס איסוחו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב. יוסף בן יועזר יצרדה ויוסף בן יוחנן את ירושלים קיבלו מהם. ואז כל אחד מהם אומר את מה שהוא אומר. יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי קיבלו מהם, זו תקופת הזוגות כמובן. כל אחד אומר מה שאומר, יהודה בן טבעי שמעון משטח קיבלו מהם, אומרים את מה שאומרים. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, הלל ושמאי קיבלו מהם, כל אחד אומר את מה שהוא אומר, ואז נגמר. זהו. זאת אומרת, רבן גמליאל היה אומר, כתוב קיבל מהם, לא כתוב מסרה לזה, המינוח הזה לא מופיע יותר. רבן גמליאל היה אומר, שמעון בנו אומר, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כן, הרי שם רבן גמליאל, רבן שמעון, רבן גמליאל שני, רבן שמעון, והיה שם שושלת מתחלפת כזאת. ואז רבי אומר, זה כבר תחילת פרק שני, רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם? עוד פעם הוא אומר, רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, זה ממשיך הרי, זו אותה שושלת, אומר, הוא היה אומר כך, הלל אומר, פתאום חוזרים להלל, עוד משהו אחד אני צריך.
הלל הזה זה הלל או שזה הלל השני?
מה? לא, הלל השני זה הרבה יותר מאוחר.
לא, זה הלל עוד חוזרים חוזרה להלל.
כן, כן, זה אותו הלל לדעתי. הלל השני זה היה הוא שתיקן את הלוח, שזה בכלל עוד אחרי תקופת הגמרא. ואז פתאום במשנה ט' של פרק ב', רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמיים. עוד פעם פתאום קיבל. הוא היה אומר, למד התורה הרבה עד וכו', חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. לא כתוב קיבל במסר או זה, חמישה תלמידים היו לו, וזהו, זה נגמר. מכאן והלאה אין תלמידים, אין קיבל, אין כלום. זה תיאור ממש מוזר העניין הזה. זה קיבל מזה, מסר לזה, קיבל מזה, מסר לזה, קיבל מזה, מסר לזה, נגמר. זה רבן גמליאל. ואז פתאום חוזרים לרבן יוחנן בן זכאי, שזה דור לפני רבן גמליאל, דור ראשון של יבנה, הוא הרי היה בחורבן. והוא, היו לו חמישה תלמידים, לא כתוב שהם קיבלו ממנו, חמישה תלמידים היו לו, והם עברו כל מיני דברים, וזהו, וזה נגמר. התפוגג עכשיו. מה פשר התיאור הזה? נדמה לי שיש כאן בעצם, אולי אני אתאר רגע את הרקע ההיסטורי. מבחינה היסטורית, אז נגיד, כנסת הגדולה זה תחילת תקופת בית שני, שירי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה, קצת אחרי זה מתחילה תקופת הזוגות. חמישה זוגות יש, הלל ושמאי מסיימים את זה, זה הזוג האחרון, ואז נוצרים שני בתים, בית הלל ובית שמאי, איכשהו נוצרות פתאום שתי אסכולות, תופעה שלא הייתה. פתאום כזה שתי אסכולות, שני בתי מדרש, שזה לא איזה ויכוח על משהו מסוים, זה ממש חורז עשרות מחלוקות, אולי אפילו יותר, זה מה שנשאר בידינו, איכשהו שתי אסכולות כאלה, יש שם מריבות גדולות, עוד נחזור לזה. רבן יוחנן בן זכאי, בעצם הוא היה תלמיד של הלל ושמאי, נכון הרי? כשחוזרים לקיבל, אז כתוב פה שהוא קיבל, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי. עכשיו רבן יוחנן בן זכאי, אם אנחנו ממקמים אותו על ציר היסטורי, אז רבן יוחנן בן זכאי, הוא בעצם ביקש את יבנה וחכמיה בתקופת החורבן. זאת אומרת, הוא בעצם היה האיש שעבר מירושלים ליבנה. הגלות הראשונה של הסנהדרין מירושלים ליבנה, אחרי זה יש אושה. ציפורי וכו'. אז הגלות הראשונה של הסנהדרין זה בעצם רבן יוחנן בן זכאי שביקש מאספסיאנוס, תן לי את יבנה וחכמיה. זאת אומרת, עם כל הפולמוס שסביב העניין הזה, והוא קיבל את יבנה, ואז הוקמה הסנהדרין של יבנה. אחרי רבן יוחנן בן זכאי באו שניים, רבן גמליאל ורבי אליעזר הגדול, שהם היו גיסים. והם היו בעצם דור ראשון, זה נקרא דור ראשון של תנאים. התנאים זה לא כל מי שמופיע במשנה, במינוח המקובל, היו זוגות. התנאים מתחיל ביבנה. זה דור ראשון של תנאים, במיון המקובל. כשרבן גמליאל ורבי אליעזר זה דור ראשון, ואחריהם יש חמישה תלמידים, היה בעצם, נגיד, היו להם חברים, רבי אליעזר ורבי יהושע היו בני פלוגתא, אז רבי יהושע בעצם גם שייך לדור ההוא, והדור הצעיר יותר זה רבי עקיבא, רבי אליעזר בן עזריה, כל המורדים, שאנחנו נגיע עוד מעט לעניין הזה, זה בעצם דור, אפשר לומר, דור שני של יבנה. רבן יוחנן בן זכאי ומקים, רבי אליעזר ורבי רבן גמליאל ורבי יהושע, זה דור ראשון של יבנה, זאת אומרת, אלה שממש כבר היו ביבנה, פעלו ביבנה, והדור השני זה רבי עקיבא ורבי אליעזר בן עזריה.
רבי ישמעאל גם נדמה לי.
רבי ישמעאל זה בן דורו של רבי עקיבא. עמיתו של רבי עקיבא זה אותו דור. עכשיו, התיאור הזה הוא בעצם תיאור, אני חושב, שמחביא מאחוריו, המינוח הזה שהצבעתי עליו קודם, מחביא מאחוריו איזשהו שבר שקרה בדור הראשון של יבנה. כיוון שעד הדור הראשון של יבנה, או עד רבן יוחנן בן זכאי נגיד, היה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, מראש שליחים, יהושע לזקנים, זקנים הנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, זוגות, רבן יוחנן בן זכאי. נכון? הלל ושמאי זה זוג אחרון, מוסרים לרבן יוחנן בן זכאי. אבל שם זה נגמר, לרבן יוחנן בן זכאי היו 5 תלמידים, הם לא קיבלו והוא לא מסר, אלא הם מוגדרים כתלמידים שלו, לומדו אצלו, תמיד לומדים אצלו, אבל זה לא קיבל ומסר. וזה בעצם התקופה שבה גם מתחיל בית הלל ובית שמאי. נכון? אותה תקופה, רבן יוחנן בן זכאי זה תלמיד של הלל ושמאי, בית הלל ובית שמאי להערכת חוקרים זה תהליך שהלך כמו 100-150 שנה, בית הלל ובית שמאי, אבל זה מהלל ושמאי והלאה, נגיד 100-150 שנה קדימה, זה היה בית הלל ובית שמאי. נוצר שם איזשהו פיצול. מה בדיוק היה שם? אז אני אתחיל אולי עם תנור של הכנאי. בגמרא במציע בדף נ"ט נחלקים שם רבי יהושע ורבי אליעזר הגדול, אליעזר בן הורקנוס, בדין של טומאת תנור של חוליות. יש תנור של חוליות, יש שם עפר בין החוליות השונות, והשאלה אם הוא מקבל טומאה, לא מקבל טומאה, מה בדיוק דינו של תנור כזה. טוב, אז היה שם איזשהו ויכוח. תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, ולא קיבלו ממנו. זאת אומרת, הוא נתן את כל הטיעונים, לא קיבלו ממנו. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח, אמת המים תוכיח, כותלי בית המדרש יוכיחו. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? כל המטאפיזיקה פעלה לטובתו. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר,
זה תשובות שהוא ישיב להם או שהוא
מה?
זה מה שכתוב שהוא ישיב להם תשובות?
לא.
ישיב להם תשובות
תשובה שבעולם לא קיבלנו. אחרי זה הגיעו כל המיסטיקות. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. אין לנו משגיחים בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות. מה זה שכבר כתבת? עם מי הוא מדבר?
עם הקדוש ברוך
הוא. עם הקדוש ברוך הוא מדבר. זאת אומרת, יצא הקדוש ברוך הוא ותומך ברבי אליעזר, ואומר לו רבי יהושע, עצור כאן. אתה כתבת בתורה אחרי רבים להטות. אז
זה גם, זה לא הפשט של מה שכתוב בתורה, לא?
מה?
הפשט שם הוא לא תהיה אחרי רבים להטות.
לא.
לא תהיה אחרי רבים לראות, אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות, כן. עכשיו, בגמרא הזאת, הקטע הזה בגמרא מתחיל, תנא באותו היום השיב רבי אליעזר. מה זה באותו היום? כנראה שזה היה יותר מיום אחד, אבל לא משנה, בכל אופן, מה זה הביטוי הזה? הגמרא במסכת במסכת ברכות אומרת, פעם דיברתי על זה אני חושב, במסכת ברכות כתוב שכל מקום שכתוב בו ביום זה היום שהודח רבן גמליאל מנשיאותו. כך כתוב בגמרא בברכות, כל מקום שכתוב בו ביום זה אותו יום. עכשיו צריך לזכור שבאותו היום שכתוב כאן זה רבי אליעזר ורבי יהושע, זאת אומרת זו אותה תקופה. רבי אליעזר זה גיסו של רבן גמליאל, רבי יהושע זה ראש המורדים, כן? אז זה ממש אותה תקופה. כתוב באותו היום, כנראה שזה היה היום שבו הודח רבן גמליאל מנשיאותו. מה הסיפור הזה? למה? איך זה קשור לעניין הזה? אגב, את הרעיון הבסיסי קראתי בספר של מנחם פיש, פרופסור מאוניברסיטת תל אביב.
פרופסור לפילוסופיה.
נכון. הבן של הראל פיש מבר אילן ז"ל.
ואח שלו
זה הראל, כן.
פרופסור הראל דוד הראל, חתן פרס ישראל למדעי המחשב.
כן. אז בספר שלו, שנקרא לדעת חוכמה, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כשהוא מנסה לעשות אנלוגיה בין ספר קהלת לבין פילוסופיה של המדע. ושם הוא בעצם, הרעיון לקוח משם. אחרי זה הרחבתי את זה קצת,
אבל
הרעיון לקוח
משם.
מה? לדעת חוכמה. אז הוא בעצם עשה את הזיהוי הזה בין התנור של הכנאי שכתוב באותו יום, שזה הבו ביום שכתוב במסכת ברכות. מה בעצם עומד מאחורי העניין הזה? הרי רבי אליעזר נודע בעקבות העניין הזה. מה אתה מנדב? בסדר, אז הוא מתמקח איתך, הוא לא מסכים איתך, הוא עושים הצבעה והכל בסדר. למה אתה מנדב? דבר שני, מה זה נזקקים פתאום לבת קול, מוציא פה כל מיני מיסטיקות, לא קיבלו לך את הטענות. לא קיבלו את הטענות, בסדר, עושים הצבעה, והרוב קובע, מה הוא לא ידע שאחרי רבים להטות. על מה בדיוק היה הדיון שם? די ברור נדמה לי לפחות, שהדיון שם לא היה על תנור של חוליות. לא זאת הייתה הנקודה. הדיון שם היה על השאלה איך מקבלים החלטה הלכתית. ואבליעזר בהתחלה הביא כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. לא הצליח לשכנע אותם. זאת אומרת, לא הצלחתי לשכנע אתכם, אז אני אביא לכם ראיות מיסטיות, כותלי בית המדרש וזה, ובת קול והכל. ואז רבי יהושע קם והוא אומר, אנחנו לא משגיחים בבת קול, הולכים אחרי רבים להטות. זאת אומרת, הכלל הוא שעושים הצבעה. מה עומד מאחורי זה? רבי אליעזר בכמה מקומות מופיע בתור, הוא קורא לזה פיש, הוא קורא לזה מסורתן.
בור סוד.
הוא בור סוד שלא מאבד טיפה, זה מה שאומרים על תלמידי רבי יוחנן זכאי, אז הוא, רבי אליעזר, זה בור סוד שלא מאבד טיפה. הוא לא אמר דבר שלא שמע, מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. זאת אומרת, הוא איש שבסך הכל רואה את תפקידו כמישהו שלוקח את תורת רבותיו ומעביר אותה הלאה. מין מרוץ שליחים.
אתה קראת לזה פעם בשם, צינור חלול.
כן, דיברנו על זה פעם, כן. הוא תפס את תפקידו כמוסר, כתפקיד של צינור חלול. תפקידו להעביר את המים הלאה. As is, לא לנסות ולהשפיע משלו על המסורת שהוא מעביר, הוא תפקידו להעביר את הדברים הלאה. ולכן, בסופו של דבר, נגיד, כשרבי אליעזר מנסה להוכיח שהלכה כמותו, אחרי שהוא מעלה את הטיעונים ולא מקבלים, אז הוא מתחיל להשתמש במיסטיקה. מה המיסטיקה מוכיחה? המיסטיקה מוכיחה שהוא אדם גדול, והשמיים תומכים בו, והוא צדיק, והוא יכול להזיז את כותלי בית המדרש ואת אמת המים, ו... זאת אומרת, הוא אדם גדול, אתם יכולים לסמוך עליו. אז אומר לו רבי יהושע, זה בכלל לא שאלה של לסמוך עליך או לא, ברור שאתה אדם גדול, אבל לא כך מקבלים החלטות הלכתיות. החלטות הלכתיות לא מתקבלות לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין. גם אם אתה אדם גדול, אם לא תשכנע אותנו, לא נקבל. בסופו של דבר, אנחנו נעשה הצבעה, או שתשכנע אותנו, אבל לא צריך הצבעה, אבל אם חילוקי הדעות נשארים בעינם, אז אנחנו לא נקבל את מה שאתה אומר, אנחנו צריך לעשות הצבעה.
מה עם גדול הדור?
מה?
גדול הדור.
אותו ויכוח בעצם היה, אולי אני אגיד עוד משפט, הוויכוח הזה על התנור מופיע במסכת עדויות בפרק ז' משנה ז', כתוב שם, הם העידו על תנור שחתכו חוליות, שנתן חול בין חוליה לחוליה, שהוא טמא, שרבי אליעזר מטהר. רבי אליעזר סבר שהתנור טהור, רבי יהושע סבר שהתנור מטמא. במסכת עדויות מופיעה עדות שהתנור טמא, וכך הכריעו להלכה, נגד רבי אליעזר. מה זה המסכת עדויות? באותה סוגיה במסכת ברכות מופיעה, שכל מסכת עדויות נשנתה גם היא בו ביום. באותו יום שהורידו את רבן גמליאל מנשיאותו. באותו יום חתכו את ההלכה של התנור של הכנאי, הכריעו את ההלכה של התנור של הכנאי. זה חיזוק רציני לתזה של פיש, שבעצם הוא אומר שבאותו יום, הכוונה בו ביום, שהורידו את רבן גמליאל מנשיאותו. מה היה שם? גם שם היה אותו סיפור. לא צילמתי את כל הסוגיות פה, אבל... עכשיו אני נזכר שאנחנו פעם ממש ראינו את הסוגיות גם בפנים. רבן גמליאל אמר מי שאין תוכו כברו להיכנס לבית המדרש. נכון? גיסו של רבי אליעזר הגדול כמובן. והוא משתף פעולה. הם שניהם מאותה אסכולה. מה זאת אומרת? אתה בוחן, כשאתה רוצה לבדוק את הבן אדם, אתה בוחן אותו לגופו של אדם, לא לגופו של עניין. אני רוצה לבדוק שמדובר באדם שהוא ברחי, מי שלא, שלא ייכנס לבית המדרש. כשהדיחו את רבן גמליאל, אז הדיחו אותו על מה? על זה שהוא התעלל ברבי יהושע שלא קיבל את הכרעתו. נכון? עכשיו, מילא לגבי קידוש החודש, והיה שם גם לגבי מנחה וערבית, היה שם שני סיפורים כאלה. לגבי קידוש החודש מילא, כי יש סמכות לנשיא הסנהדרין, סמכות מובנית, גם אם הוא טועה, שם באמת אין מקום לוויכוח. אבל במנחה וערבית, מה זה קשור? תשכנע, תשכנע, לא תשכנע, לא תשכנע, נעשה הצבעה. מה אתה מתעלל ברבי יהושע ומבזה אותו?
האם ערבית היא חובה או רשות?
כן. אז האם, כן, זה לא מנחה, אבל זה האם ערבית היא חובה או רשות. אז על זה החליטו חכמים להדיח את רבן גמליאל מנשיאותו. ואז מה קרה באותו יום? התרבו ספסלים, 300 ספסלים בבית המדרש. למה? כי רבי אלעזר בן עזריה שהתמנה שם להיות במקומו, הוא לא היה בגישה שבודקת את הבני אדם שנכנסים, מי שאין תוכו כברו אלה כנס. מי שרוצה שייכנס. למה? כיוון שכשאני בודק את מה שאתה אומר, לא אכפת אם אתה צדיק או רשע, מה אכפת אם? בוא נשמע את הטיעונים שלך. אם יש לך טיעונים טובים, מצוין. אם יש לך טיעונים לא טובים, גם מצוין, לא נקבל. לא מעניין אותי עד כמה אתה צדיק, ועד כמה אתה בר סמך, ועד כמה אתה גדול, ועד כמה אתה יודע, וכמה קיבלת מרבותיך.
או הפוך.
כן, זה לא משנה כלום, אנחנו דנים לגופו של עניין. זאת אומרת, בעצם זה לא רק סינכרוניות זמנית. זאת אומרת, זה לא שזה קרה באותו זמן. היה פה איזשהו ויכוח שנסוב בין שתי אסכולות. האסכולה של הזקנים, רבן גמליאל ורבי אליעזר, הייתה אסכולה מסורתנית. אנחנו בעצם אמורים להעביר את התורה מסיני, ואנחנו נבחנים דרך השאלה אם אנחנו אנשים גדולים, אמינים, שמה שאנחנו אומרים אפשר לקבל, אנחנו לא משקרים. זה לא נבחן דרך הטיעונים שלנו, זה נבחן דרך מי אנחנו. המורדים, הדור הבא, כן, המורדים, הצעירים, התלמידים שלהם, הם, ורבי יהושע שעמד בראשם, שהוא בעצם כן היה בן אותו דור, אבל חבריו היו הצעירים יותר.
קודם דיברת על מורדים ברומאים.
מה?
קודם, הדור השני...
לא, לא, התכוונתי למורדים ברבן הלב. לא התכוונתי לזה, התכוונתי למורדים בזקנים פה, ברבן גמליאל ורבי אליעזר. אז בשני המקרים בעצם מדובר על השאלה, האם מכריעים הלכה מכוח סמכות, מכוח תקדימים, מכוח מידע שעובר במסורת, או מכוח הסברה מה שנראה לנו. זה היה הדיון. ורבי אליעזר נודע, לא בגלל שהוא התווכח על התנור, מותר להתווכח, היו מיליוני ויכוחים, אף פעם לא שמענו שמי שמתווכח מנדים אותו. הוא נודע בגלל שהוא לא קיבל את דין הרוב. בגלל זה הוא נודע. הוא ישר... סליחה?
נחשב לזקן ממרא?
הוא לא יודע אם זה זקן ממרא, כי אני לא יודע אם זה היה סנהדרין בלשכת הגזית, יש פה מקום לדון, אבל באופן עקרוני, אם זאת הייתה סנהדרין, אז לכאורה כן, באמת לא יודע. אבל לא נראה, כי זקן ממרא לא מנודה, זקן ממרא הורגים אותו. אמנם לא יהודים נפשות אז כבר בתקופת יבנה. אבל לא יודע, אולי זה באמת זקן ממרא שלא הרגו אותו בגלל שזה אבי יבנה, לא יודע.
לא, כי אולי הוא לא ראה הלכה, זה במהלך הוויכוח. הוא לא מקבל את דעתם, אבל הוא גם לא ראה הלכה.
הוא לא קיבל את דעתם פירושו שהוא הורה גם הלאה ככה. רבי אליעזר היה מטהר. אז נידו אותו בגלל שהוא לא קיבל את הקונספציה הזאת שהולכים אחר הרוב. הוא אומר, הרבה למדתי מרבותיי, ולא חיסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים. כך אומר רבי אליעזר ביום מותו, כשבאו חכמים לבקר אותו. אז הוא אומר, הרבה חיסרתי מרבותיי ולא, הרבה למדתי מרבותיי ולא חיסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים. אני מחזיק את כל התורה שלמדתי מרבותיי. אז מה אתם הפישרים? אומרים, יש לכם סברה לפה וסברה לשם, וזה כן נראה לנו וזה לא נראה לנו. אני אומר לכם מה שנאמר למשה בהר סיני. אז אתם מספרים לי אם הקדוש ברוך הוא מה שהוא אומר נראה לכם או לא נראה לכם. זה בעצם הייתה הטענה שלו. ועל זה נידו אותו. מי שלא היו מוכנים לקבל את התפיסה שלו, לא את הדין של התנור טהור. לא זאת הנקודה. וגם אצל רבן גמליאל אותו דבר. מה שנידו אותו זה לא רק כי הוא פגע בכבודו של רבי יהושע. נידו אותו בגלל שהוא היה גיסו ובן המפלגה של רבי אליעזר, הגדול. והוא גם היה מסורתן, הוא דרש סמכות. הוא דרש שיקבלו את עמדותיו בגלל שהוא האיש המוסמך. אני לא צריך לנמק לכם כלום. אתם תצטרכו לקבל את מה שאני אומר כי אני אמרתי. לא בגלל שיש נימוקים.
הלכה כמותו בכל מקום.
מה?
לשון שהלכה כמותו בכל מקום.
ברבי אליעזר. כן. מה, אז רבן גמליאל אותו דבר. רבן גמליאל גם אמר, הוא דרש ציות מכוח הסמכות. לא בגלל שהוא צודק, יש לו נימוקים. ואת זה לא היו מוכנים לקבל ממנו. העלבון לרבי יהושע היה עילה, היה שם את העניין הזה. אבל הוא ביטא משהו יותר עמוק. היה פה משהו שחכמים לא היו מוכנים לקבל. מה היה הרקע? הרי היה שם בעצם, בירושלמי מופיע שתלמידי הלל ושמאי היו הורגים זה בזה. עכשיו עוד פעם, אני לא לגמרי בטוח עד כמה התיאור הזה הוא תיאור היסטורי עובדתי. באמת היה שם מריבות לחיים ולמוות. אבל ברור שהיה שם מאבק עם עוצמה, כן, מאבק ברוטלי. לא שיחקו שחמט, כמו שקישון פעם הציע לפתור את הבעיה שלנו עם הערבים. לשחק שחמט, למה להרוג אחד את השני? היה שם מאבק קשה, הרגו או לא הרגו, אפשר לדון אם זה מטאפורי או לא. על מה היה המאבק, מה היה הסיפור שם. הגמרא במסכת עירובין מביאה ששלוש שנים נחלקו בית הלל ובית שמאי ולא הצליחו להגיע להכרעה. הללו אומרים הלכה כמונו, הללו אומרים הלכה כמונו, לא יצליחו להגיע להלכה. עד שיצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים אין והלכה כבית הלל. הוא מסבירה למה הלכה כבית הלל וכו'. אז פעם כשדיברנו על הכרעה לפי הרוב, אז ניסיתי להציע הסבר למה הוויכוח שם היה תקוע, למה נזקקו לבת קול אם אנחנו אומרים שלא בשמיים. ולא שומעים לבת קול, אז למה כן, שמה כן שמעו לבת קול? מה יצא לבת קול? התוספות שואל את זה, הוא עונה שלושה תירוצים, לדעתי לא צריך אותם. מה הדיון שם? התוספות במקום אחר, כמה דפים קודם בעירובין, אומר, הוא מביא את הגמרא, הגמרא אומרת שבית שמאי היו מחדדי תפי, היו יותר חריפים. מה היה הוויכוח? כולם ידעו שאחרי רבים להטות. הבית שמאי אמרו, הולכים אחרי רוב החוכמה, לא אחרי רוב האנשים. ואנחנו יותר חכמים. מה אכפת אם יש טיפשים כיוצאי מצרים, כמו שאומר החינוך. מה אכפת לי? חכם אחד מכריע 600 אלף טיפשים. מה עוזר לי לספור רגליים? כמו שכן, אני כבר פעם הזכרתי את זה. לא חושב שהביטוי שלי, לא זוכר מאיפה שמעתי אותו פעם ראשונה. כן, השאלה אם סופרים רגליים או סופרים ראשים. אז בית שמאי אומרים, צריך לספור ראשים, לא רגליים. נכון, אחרי רבים מעטות, הרוב קובע, אבל איזה רוב? הרוב האיכותי, הרוב החוכמה, הוא זה שקובע, לא רוב הרגליים. בבית הלל, הם היו הרוב, הם היו מספר יותר גדול של אנשים. והם אומרים לו, אחרי רבים נטות, הולכים אחרי הרוב. מה קורה במצב כזה? במצב כזה יש דיון שלא ניתן להכריע אותו. למה? כי הוויכוח הוא על דרכי ההכרעה, זה לא ויכוח הלכתי. מה נעשה עכשיו? נעשה הצבעה על השאלה הזאת? האם הולכים אחרי הרוב האיכותי או אחרי הרוב הכמותי?
על איזה רוב הולכים בהצבעה?
כן, בהצבעה הזאת בעצמה אנחנו ניתקע עם אותו... עם אותו עניין, פעם הזכרתי את זה בהקשר של פרדוקס ואנטי פרדוקס. אמרתי שאם בית שמאי למשל היו סוברים שהולכים אחרי רוב הרגליים, למרות שהם היו יותר מחודדים, ובית הלל היו אומרים שהולכים אחרי רוב הראשים, למרות שהם היו פחות מחודדים, אז זה בעצם היה איזשהו לופ, כן, איזשהו פרדוקס. אם הלכה כבית הלל, אז הלכה כבית שמאי. אם הלכה כבית שמאי, אז הלכה כבית הלל, זה בעצם היה איזשהו לולה. אבל פה הם נשארים עקביים כל אחד בתוך עצמו. בית שמאי אומרים שהולכים אחרי רוב החוכמה ולשיטתם באמת הלכה כמותם. ובית הלל אומרים שהולכים אחרי רוב האנשים ולשיטתם הלכה כמותם, אז זה אנטי פרדוקס. זאת אומרת, אי אפשר להכריע את זה כי שני הצדדים צודקים, לא כי אף צד לא צודק. בכל אופן, זאת הייתה הבעיה. עכשיו, מה קורה? לא שייך פה לא בשמיים. הכלל לא בשמיים אומר שבמקום שיש לנו דרך להכריע את ההלכה, אנחנו לא משגיחים בבת קול ולא הולכים לשמיים, אלא הולכים על פי כללי ההכרעה ההלכתי. למשל, הולכים אחרי הרוב. עושים חברה לבראייה, לא משנה, יש כללי הכרעה, נגיד הליכה אחרי הרוב. אבל במקום שבו הוויכוח הוא על כללי ההכרעה עצמם, אז אין לנו את האופציה ללכת עם כללי ההכרעה ההלכתיים, כי הרי הוויכוח שלנו הוא עליהם. אז מה נעשה שם? אין בריאה, אני רוצה ללכת אחרי הבת קול. לכן יוצאת בת קול ואומרת הלכה כבית הלל. ושם כן הולכים אחרי הבת קול. כי מתי לא הולכים אחרי הבת קול? כשיש לנו אופציה להכריע בדרכי ההכרעה ההלכתיות. אז אומרים לי, מה אתה משגיח לבת קול? נתתי לך תורה, תעבוד עם מה שנתתי לך. אבל כשאנחנו תקועים עם הכללים שקיבלנו, של אחרי רבים להטות, מה עושים? אז נזקקים חזרה לבת קול שתכריע ותגיד שהלכה כבית הלל. עכשיו, לפני שיצאה הבת קול, הרי היו 3.5 שנים של מריבות, ויכול להיות שגם זה איזשהו... תיאור לאו דווקא היסטורי. היה תקופה מסוימת שארוכה אפילו כנראה, של שני בתים שלא הגיעו להכרעה. והבתים האלה ממשיכים ומתרחבים, ובעצם כל חכמי ישראל מחולקים לשני בתי מדרש, שתי אסכולות. וברגע שדרכי ההכרעה לא מוסכמות, כי אלה אוחזים שהם החכמים, ואלה אוחזים שהם יותר אנשים, ולכן כל אחד טוען שהלכה כמותו גם אם הולכים אחר הרוב, בסדר?
איך זה לא הגיע מסיני?
אה?
איך לקונה מה שנקרא.
כן, הייתה לקונה. מה שקורה במצב כזה, מתעורר איזשהו חשש שהתורה מתפרקת. שעם ישראל מתפרק. אנחנו לא יכולים כבר לדבר אחד עם השני. זאת אומרת, זה בית שמאי, יש להם את דרכי החשיבה שלהם, את המסורת ההלכתית שלהם, זה הכל. בית הלל, יש להם את המסורת שלהם ודרכי ההכרעה שלהם, הם לא יכולים לדבר כבר אחד עם השני, אין דרך להכריע, אין דרך לשכנע, אף אחד לא מקבל את מה שהשני אומר. מה?
או מחלוקת פרושים צדוקים, שאולי התגלגלה אחר כך למחלוקת קרעים.
אוקיי, אבל אני אומר שהמחלוקות האלה הן מחלוקות שבתוך בית המדרש הלכתי, בין בית הלל לבית שמאי. ולכן תחושת המשבר הייתה כזאת, אין דרך להכריע. מה קורה כשאין דרך להכריע? הולכים מכות. כי התחושה הייתה שגורלו של עם ישראל ושל התורה מונחת על הקו, זה הולך להתפרק. זאת אומרת, עוד זמן קצר, אם העסק הזה לא יבוא לידי איזושהי הכרעה, לא ניישב את המשבר הזה, אנחנו קודם כל נפרדים לשניים, ואחרי זה כמובן כל אחד מאלה ימשיך להתפצל, בסופו של דבר לא יישאר כלום. הכל יתפרק. לכן הם מגיעים להרוג זה בזה, עוד פעם, להרוג או להיאבק לפחות בצורה מאוד עוצמתית. כיוון שמה שעומד פה על הכף, זה לא המחלוקת ההלכתית הזו או אחרת, וזה גם לא חוסר סובלנות. זאת לא הנקודה. סיפרתי, אני חושב פעם יש איזה בעל תשובה אחד שליוויתי אותו, והוא היה מאוד מוטרד מכמות המריבות שיש בין רבנים. דווקא רבנים שאמורים להיות אנשים יותר מורמים מהעם, כן, יותר גדולים, רבים הכי הרבה. במקומות אחרים, לא מצאים כל כך הרבה מריבות, סתם אנשים פשוטים, לא רבים כל כך הרבה. ואמרתי לו שיש פה איזושהי בעיה במידה מסוימת, אבל אני חושב שיש גם צד שני למטבע. זאת אומרת, הרבנים לפחות מבחינתם יש יותר דברים ששווה לריב בשבילם. יש הרבה דברים שמבחינתם נחשבים חשובים. עכשיו, יכול להיות שהם עושים את זה בצורה מכוערת ולא תמיד לפי הכללים הראויים וכו'. אבל המוטיבציה לריב הרבה פעמים היא לא רק מוטיבציה כוחנית. גם זה קיים. אבל לא רק, יש פה משהו, הם רבים באמת על הדרך. כל אחד מאמין בדרך שלו, וקודם כל מריבות מתחילות מזה. אחרי זה מתגלגל גם לכוחניות וגם לפעולות מכוערות, הכל נכון. אבל יש פה קודם כל איזושהי מריבה שיש באיזשהו אלמנט שהוא לשם שמיים. עכשיו, במקומות שבהם אתה לא מוצא מריבות, זה לא בגלל שכולם כאלה צדיקים תמיד. יש להם, לא מעניין אותם, מה אכפת לי? תעשה את מה שאתה רוצה, אני אעשה מה שאני רוצה, וזה הכל, מה אכפת לי?
זוג שלא רב, סימן ש...
כן, שלא אכפת להם אחד מהשני. זאת אומרת, המריבות מראות על אכפתיות. זאת אומרת, יש פה צד שני, זה נשמע כמו רב לוי יצחק מברדיצ'ב בדבר הזה. אבל זה אמיתי. כן? יש גם, אמרתי, גם שעון עומד מראה את השעה הנכונה כמה פעמיים ביום. זאת אומרת, גם חסידים לפעמים יכולים להיות צודקים. זאת אומרת,
לא רק זה, שעון עומד הוא היחיד שמראה
את השעה. כן. לא, אלא אם כן הוא מפגר בפער זה. בפער גדל, אז הוא גם מראה מדי פעם, אבל לא פעמיים ביממה.
פעמיים ביממה.
כן. בכל אופן, אז רק שעון שהולך בקצב המדויק הנכון, אף פעם לא יראה את השעה הנכונה. צריך לדאוג שהשעון לא ילך אף פעם בקצב מדויק, כי אחרת אף פעם לא תראה את השעה הנכונה לגמרי. חייב להיות שיהיה איזה אפקט סטרובוסקופי.
תמיד יפגר בדקה.
בכל אופן...
שעון עומד על פתגם.
מה?
פתגם אומר שעון עומד.
כן, לא, אני אומר, שעון
עומד מראה פעמיים ביום.
זה הכי טוב. שעון עומד הוא שעון הכי טוב שיש.
שעון הולך.
השעון השני הכי טוב זה שעון שמפגר, אבל ברמת פיגור שהולכת וגדלה, כי אז מדי פעם הוא עדיין ייפגש עם השעה
הנכונה.
השעון הכי גרוע זה שעון שהולך בדיוק בקצב הנכון. כי הוא אף פעם לא מראה את השעה הנכונה. הרי אף פעם אי אפשר לצמצם. זה אף פעם לא מדויק. ואם זה פעם אחת לא מדויק, אז זה אף פעם לא יהיה מדויק. כי הוא תמיד נמצא בפיגור או בהקדמה קבועה. טוב, בכל אופן, לענייננו, הטענה, אני אומר שכשאתה רב על משהו, זה הרבה פעמים זה פשוט בגלל שהמשהו הזה חשוב לך. עכשיו, בגלל שהוא חשוב לך, יכול להיות שאתה מגיע למריבות לא ראויות ואתה נוקט בצעדים בעייתיים, אבל קודם כל זה מתחיל מזה שיש משהו שחשוב לך. במקום שאין שום דבר למות למענו, כמאמר השיר, לא שווה לחיות. במקום שבו אף אחד לא רב על כלום ולא מעניין אותי שום דבר, לא שווה לחיות. כלומר, אפשר להתאבד בלי שהרגו אותי. אני ארוג את עצמי כבר. אמרתי לכם פעם על... היה לי איזה ספונסר ממכון ויצמן, בפוסט-דוקטורט שלי, איתמר פרוקצ'יה. שהוא איזה פוליטיקאי כזה, אקדמי, פוליטיקאי אקדמי.
הוא אח של השופט?
כן. הוא גיס של השופט.
לא, גיס.
אח של בעלה, לשעבר. אז הוא סיפר לי פעם שהוא הגיע לאחראי מטעם האום על דרום אמריקה, על המדע בדרום אמריקה, הוא פוליטיקאי כזה גלובלי, פוליטיקאי אקדמי.
פוליטיקאי באקדמיה.
כן. אז הוא הגיע לדנמרק, נדמה לי, אני חושב, משהו בסקנדינביה, נדמה לי של דנמרק, אבל הוא שמאלן ככה שלוקח דברים ללב, קשה לו עם זה, עם המצב פה בארץ. היה לנו מריבות צעקות היה לנו שם. אבל הוא, באיזשהו שלב, הוא הגיע לסקנדינביה, עכשיו, מה אכפת לי מצידי שיישרפו בו כולם? לא אכפת לי מהם, אז אני... מה אכפת לי מה שקורה? עכשיו שקט במה, הוא אומר, אחרי 10 דקות שכבתי על המיטה ככה עם הרגליים למעלה, התחלתי להתגרד. זאת אומרת, אחרי 20 דקות אני כבר... החום שלי עלה. זאת אומרת, אחרי 30 כבר הבנתי שאני לא יכול להישאר פה עוד דקה, ברחתי חזרה לארץ. אני לא יכול בלי הצבים האלה. ולמה זה? כי אכפת לו. שם לא היה אכפת לו מכלום. אז מה אכפת לו שישרפו כולם שם? זה לא רק מי שפה יותר סוער. זה גם נכון, אני מניח. אבל זה לא רק זה. אלא מי שפה אכפת לך ממה שקורה ומעצבן אותך כל דבר, ושם מה אכפת לך? אז הרבה פעמים כשמישהו נלחם נגדך, זה בגלל שאכפת לו ממך. זה לא רק סתם תאוות מדון ורדיפת מלחמות. יש גם את זה, וזה מתלבש, וזה כמובן מעורבב תמיד, אבל יש פה משהו שהוא עניין אמיתי. גם פה, בית הלל ובית שמאי הגיעו להרוג אחד את השני, ובטח תשמעו שיחות מוסר, אוי ואבוי, וזה אלימות, והיום ונורא, וצריך נורא להיזהר מהעניין הזה. אז זה נכון מצד אחד. מצד שני, יש את האיגרת של החזוני של הקנאות, האיגרת המפורסמת, גם עליה אני חושב פעם דיברתי, שהוא אומר, קנאות זה מידה מצוינת. זאת אומרת, המיצוע, כן, הפשרנות, זה אומר שבעצם לא אכפת לך מהדברים. ולכן אתה פשרן. הרבה פעמים לפחות זה ככה. ולכן בעצם היה אכפת להם מגורלה של התורה. לכן בסופו של דבר הם גם הגיעו להרוג אחד את השני. בסדר, לא היה צריך לעשות את זה. אבל הייתה איזושהי סיבה שגרמה להם לעשות את העניין הזה. וזה נבע מהעובדה שהם הרגישו פתאום שהעסק הזה מתפצל והולך להתפרק. עכשיו, בית הלל ובית שמאי, תזכרו, זו אותה תקופה בדיוק. רבי אליעזר למשל נקרא שמותי הוא. יש ויכוח בין הראשונים מה זה שמותי. יש ראשונים שמסבירים שמותי הכוונה מבית שמאי. לא לגמרי ברור שרבי אליעזר היה מבית שמאי, אבל ככה טענה. ויש ראשונים שאומרים שמותי שהוא היה מנודה. בגלל הטענות של החנאי. ושמת זה נידוי. אז זאת אומרת, זה קשור למחלוקות של בית הלל לבית שמאי, מה שקורה פה. כי התחושה הייתה תחושה של התפרקות. עכשיו, היו שתי מתודות איך לעצור את ההתפרקות. המתודה של רבי אליעזר, ואולי זה קצת קשור לבית שמאי, אני לא יודע, יש מקום לדון על זה, הייתה מתודה של מסורתנות. בואו נצמד כולנו למידע. נברר, כמו אגב החוקרים האקדמיים של היום. חוקרים האקדמיים של היום לא מעניין אותם הסברות שאתה מעלה. מה שמעניין אותם, בוא נבדוק את כתבי היד, איפה נפלו שיבושים, ונראה מה היה את האמת. למה אתה צריך להתפלפל וליישב קושיות, שכל הקושיות האלה נופלות מטעות בגרסה. בוא נבדוק מה היה במקור, מה אמרו האמוראים עצמם, והכל בסדר, ולא צריך את כל הסברות שלכם. מוגזם קצת, אבל הרבה מהדיונים יכולים להתייתר בצורה כזאת, אוקיי? במובן הזה, בעצם רבי אליעזר, ואולי גם בית שמאי, אומרים, בוא תשמע את המידע ממני, תשמע את המידע ממני, וזה ייתר את כל הוויכוחים שלכם. הכל בסדר, אני מחזיק את כל התורה, הרבה למדתי מרבותיי, אני מחזיק את כל התורה. בואו סוד שלא מאבד טיפה. יש לכם שאלה? בואו תשאלו, מה הבעיה? אני אסביר לכם בדיוק את האמת. עכשיו, החבר'ה הסרבנים שמולו, שתלמידים שלו ביניהם, או בני פלוגתא ותלמידים, לא היו מוכנים לקבל את זה. תשכנע אותנו, אנחנו לא מקבלים מידע, הנחתה מכוח סמכות. תן טיעונים, אז הוא ניסה לתת להם טיעונים. אמר כל טיעונים שבעולם, אבל לא קיבלו. מה זאת אומרת, לא מקבל? ניסיתי להסביר לכם, ביקשתם הסבר, ניסיתי להסביר לכם. אבל אתם צריכים לקבל בלי קשר להסבר, כי אני צודק. אני קיבלתי את זה מרבותיי, ורבותיי מרבותיי, עד משה רבנו. אני מודיע לכם מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני, הנה, אני אביא אותו את הקדוש ברוך הוא. הוא יגיד לכם את זה. עכשיו יוצאת בת קול, ועמת המים, וכל הקירות בית המדרש, וכל העניינים, והם לא מקבלים מהקשנים האלה. למה? כי להם הייתה תפיסה שונה, איך פותרים את הבעיה. והתפיסה היא שאנחנו מנסים לשכנע אחד את השני, ואם לא, אז עושים הצבעה, וזה מה שקובע. אפילו שאתה מספר לי שיש לך מסורת מסיני. אם אתה לא משכנע אותי, אז עדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה, מה שנקרא. אז כנראה שמשהו במסורת שלך ישתבש. כמו שרב חיים אמר, אין תוספות כזה. אתה אומר לי, יש, זה כתוב בתוספות במפורש. הוא אומר, רב חיים, אין תוספות כזה. ואם את התוספות ורואים שבאמת אין, אז שואלים, איך תידעת? כי דבר כזה עקום, תוספות בטוח לא אמר. זאת אומרת, אתה מביא לי מסורת שבאה מסיני, ואני אומר לך שמה שאתה אומר לא הגיוני. אם זה לא הגיוני, זה כנראה לא מסורת. כי לא יכול להיות. זאת אומרת שבעצם יש פה, אחרי שאנחנו נכנסים לפלונטר הזה של בית הלל ובית שמאי, והחשש שהעסק מתפרק עם הרציחות ועם כל המתח שברקע, נולדות עכשיו שתי תפיסות איך מיישבים את הבעיה. אבל שתי התפיסות האלה עכשיו רבות ביניהם גם הן. תפיסה אחת אומרת, נחזור למקורות, נברר מה האמת, וכולם יקבלו על עצמם את מה שהאמת. ואני אגיד לכם מה רבותינו אמרו, זאת המסורת וזה הכל. עכשיו תפסיקו כבר עם כל ה... קשקושים שלכם, טיעונים לפה וטיעונים לשם, זה אומר אביליעזר. והם אומרים, אנחנו לא מקבלים את זה, תשכנע אותנו. אם לא תשכנע אותנו, אנחנו דורשים הצבעה וללכת אחרי הרוב.
רגליים או ראשים?
רגליים.
רגליים.
כן. כי איך תקבע מי זה הראשים ומי זה הרגליים? רגליים, כן? זה בעצם מה שבית הלל אומרים, רגליים. לכן אמרתי שאני לא בטוח שבית שמאי אפשר לעזור אותם עם רבי אליעזר. כי גם הם הסכימו שהולכים אחרי הרוב. הם לא דרשו סמכות. רק הם טענו שהרוב הוא רוב איכותי ולא רוב כמותי. אז לכן אני לא בטוח עד כמה אפשר לקשור את רבי אליעזר לבית שמאי בהקשר הזה. אבל רבי אליעזר כנראה באמת היה כזה, הוא דרש סמכות. ורבי יהושע ותלמידיו, רבי יהושע זה בפלוטה שלו, ותלמידיו של רבי יהושע, שהם גם היו תלמידיו של רבי אליעזר דרך אגב, מעט נראה, הם לא קיבלו את זה. אומרים, אתה תשכנע אותנו, ואם לא נעשה הצבעה. וזאת הדרך שלהם לפתור את הפלונטר גם, זה לא רק טקטיקה שהם מאמינים בקשה לעצמה, זאת גם הטקטיקה לפתור את הפלונטר. כי אם יש מריבות שאנחנו לא מצליחים להתגבר ולגבש עמדה, להגיע לעמדה אחידה או להשתכנע, אז מצביעים, עושים הצבעה. וגם אם יש מסורת, גם אם אתה בא מכוח מסורת, אם ההצבעה תהיה נגדך, לא בשמיים לי. זה החידוש של רבי יהושע. והחידוש הזה התקבל, ומי שלא קיבל את הדבר הזה, העמיד באותה סכנה את התורה ואת עם ישראל, כמו בית הלל ובית שמאי. לכן רבי אליעזר נודע, ולכן רבן גמליאל הודח. לא בגלל התנור, בגלל מה שהוא אמר או מה שהוא עשה, אלא בגלל שהתפיסה שלהם הייתה הורסת את כל התורה, הייתה מפרקת את התורה באותו דור. ככה הרגישו החכמים, ולכן יש שם צעד מאוד נועז, לצאת נגד נשיא הסנהדרין ולהעיף אותו. אין אגב, אני לא יודע אם זה מעוגן בהלכה, דבר כזה, סמכות כזאת. הוא הוסמך על ידי, זה בא מלמעלה, לא מלמטה. הוא הוסמך על ידי הדור הקודם, ומתמנה נשיא הסנהדרין. לא יודע אם יש איזשהו מקור לזה, אני לא מכיר מקור כזה. שיש סמכות הסנהדרין להדיח מישהו מהסנהדרין.
עובדה שעשו את זה.
עשו את זה. הם עשו את זה כי הם חידשו את הסמכות הזאת שם, מכוח אותו שיקול. ואז בעצם כל העוצמות הסיפוריות סביב האגדות האלה שמופיעות, הן בגלל המריבה הזאת. השאלה מה זאת תורה? תורה של מסורת זה רבי אליעזר או תורה של משא ומתן? זה רבי יהושע וחבריו. אוקיי? ועל זה היה מריבה. עכשיו תראו עוד גמרא. הגמרא במסכת חגיגה. מה מסכת חגיגה מספרת כך? מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי לזר חיסמה, הרי אולי הקדמה קצרה. אחרי שמינו את רבי לזר בן עזריה להיות נשיא במקום רבן גמליאל שהוא דח, הרי אני כבן 70 שנה וכל הסיפורים, רבן גמליאל הבין את הטעות שהוא עשה, חזר בתשובה, וחזר חזרה לכהונת נשיא הסנהדרין ברוטציה. שבוע שבועיים. היה שם רוטציה בינו לבין רבי לזר בן עזריה. לא הדיחו את רבי לזר בן עזריה, כיוון שהעלה לא ירד, מעלים בקודש, אבל רבן גמליאל חזר לסמכותו, קיבל את התפקיד מחדש, כי הוא קיבל את הדין. איך יודעים שהוא קיבל את הדין? על גר המוני, שם היה ויכוח עם גר המוני, רבן גמליאל קיבל את הטיעונים שלהם ונכנע. פסק מותם. ואז החזירו אותו לנשיאותו. כי הוא הבין שהולכים אחרי הרוב ולא אחרי הסמכות שלו. רבי אליעזר נשאר מנודה עד יום מותו. ולא. הוא התעקש, לא קיבל. גיסו עשה תשובה, חזר. רבי אליעזר נשאר מנודה בלוד עד יום מותו. הוא לא קיבל את הדין. הוא טען, מה אתם בלבלים את המוח עם הטיעונים שלכם? המסורת אצלי. אני אגיד לכם מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני. אוקיי? עכשיו, אז היה שם שבוע ביבנה, שבועיים. כן, ביבנה? ועכשיו הסיפור הבא. זו הסוגיה השלישית כבר, חוץ מברכות ומבוא המציע. עכשיו זו סוגיה בחגיגה. מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי לזר חסמה, שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. רבי יהושע ישב בפקיעין, רבי אליעזר ישב בלוד. אמר להם, מה החידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנו, מימיך אנו שותים. תגיד לנו אתה חידושים, אתה צריך שאנחנו נספר לך חידושים. אמר להם, אף על פי כן, אין בית המדרש בלא חידוש. תמיד יש חידושים. שבת של מי הייתה? כלומר, מי כיהן השבוע כנשיא הסנהדרין, רבן גמליאל, רבי עזר בן עזריה? שבת של רבי עזר בן עזריה הייתה. ככה הם ענו לו, הם באו מיבנה. הם באו מיבנה לבקר אותו בפקיעין. ובמה הייתה הגדה היום? שאל אותה מה הוא דרש בדרוש הגדה? ואז הוא אמר ככה, ואף הוא פתח ודרש, רבי עזר בן עזריה, מספרים לו את הדרש, רבי עזר בן עזריה, דברי חכמים כדורבנות, כמסמרות נטועים, בעלי אסופות ניתנו מרועה אחד. מה נטיעה זו פרה ורבה? על דברי תורה, סליחה, לא, דילגתי פה משהו, אני לא מביא פה את כל הסוגיה, היה שם סוגיה, כמו שישראל עושים את הקדוש ברוך הוא חטיבה אחת בעולם, הוא יעשה אותם חטיבה אחת בעולם. ולמה הטף בא להקל כדי לתת שכר למביאיהם, היו שם כל מיני דרשות, ורבי יהושע התמוגג מנחת, ואת הפנינה הזאת הייתה בידכם וביקשתם לאבדה ממני. איך זה יכול להיות? לא כל כך מתלהב, שמענו כבר דרשות יותר מופלגות מזאת. אני לא הייתי מתלהב כל כך מהדרשות האלה, אם כי אני ליטווק ידוע, זה לא ראיה, אבל עדיין לא הבנתי מה ההתלהבות הגדולה. ברור שההתלהבות הגדולה הייתה לא בגלל האיכות של הדרשה, מה שהיא אמרה. כל הדרשות האלה עסקו בזה שרבן גמליאל לא צודק. המנטליות החדשה שנהגה ביבנה. זה מה שרבן עזר בן עזריה דרש. הוא פתח הרי את הספסלים, ריבה ספסלים בבית המדרש. הוא אמר, מה נטייה פרה ורבה, דברי תורה פה, זאת אומרת, כל הריבוי ספסלים בבית המדרש, הדמוקרטיות, כאילו שפותחים ושומעים את כולם, מזה הוא התלהב. אפילו את הילדים מביאים ללמוד, לא צריך לעשות סלקציות בכניסה לבית המדרש. ועל זה עונה להם רבי יהושע. זה לא הדרשה של רבי יהושע, רבי יהושע עונה. אף הוא פתח ודרש. עכשיו רבי יהושע ברוב התלהבותו ממשיך. בדברי חכמים כדורבנו, כמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד. מה נטייה זו פרה ורבה, דברי תורה פרים ורבים. בעלי הסופות, עכשיו הוא דורש את הפסוק הזה. בעלי הסופות אלו תלמידי חכמים שיושבים הסופות הסופות ועוסקים בתורה. הללו מטמאים והללו מטהרים. אתם מבינים כבר את הרקע לעניין. זה התנור של הכנאי כמובן. הללו אוסרים והללו מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים. שמא יאמר אדם, איך אני אלמד תורה מעתה? זה המשבר שאותו דיברתי. הרי אלו אומרים ככה, אלו אומרים ככה, אף אחד לא שומע את השני. מה אני עושה? העסק מתפרק. תלמוד לומר, כולם ניתנו מרואה אחד. אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, דכתיב וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. אף אתה עשה אוזניך כאפרכסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מתמים ודברי מתארים, ודברי אוסרים ודברי מתירים, ודברי פוסלים ודברי... תשמע את כולם. בסופו של דבר, או שתשתכנע, או שנעשה אצבע. זה בדיוק מה שרבי יהושע אמר אז, בתנור של הכנאי. זה מה שאומר גם כאן, שהם מספרים לו בשם אלעזר בן עזריה שהוא דרש ביבנה. כי רבי אלעזר בן עזריה דרש דרשות שגם אין בכיוון האידיאולוגי הזה. אז הוא הבין שבעצם ניצלנו. העסק ניצל. ואז הוא מסיים, בלשון הזה אמר להם, אחרי שהוא גמר את הדרשה שלו, אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. בקיצור, בסופו של דבר העסק ניצל. רבי אלעזר בן עזריה השתלט, הגישה שלנו והעסק ניצל, התורה נשארה, אפשר לדון, יש עכשיו הרבה דעות, אי אפשר להישאר עם המסורת האחידה שהייתה עד הדור הראשון של יבנה, עד רבי אליעזר, שקיבל מסר, קיבל מסר, אני חוזר לפרקי אבות. כל התיאור הזה, עד רבי יוחנן בן זכאי. כי עד שם באמת הייתה תורה של מסורת, זה מסר, זה קיבל, זה מסר, זה קיבל, רבי אליעזר הגדול אסף את הכל, הכל נשאר אצלו. עכשיו מתחיל פירוק, היו לו חמישה תלמידים רבי יוחנן בן זכאי. זה אומר כך, זה אומר כך, בית הלל, בית שמיים, מתחילים ויכוחים, מה עושים? רבי אליעזר ממשיך עם התורה של המסורת, אתם תקבלו את מה שאני אומר, כי זאת האמת. ואז הם לא מקבלים, כי הם לא מקבלים שזאת האמת, לא נשמע להם הגיוני, ואז מתחיל מריבות ולריב ונידויים ורציחות אחד של השני, ולא ידעו מה לעשות. עד שהייתה מהפכת יבנה, וזה פתר את הבעיה. מהפכת יבנה בעצם היה תהליך שהציל את התורה שבעל פה. אוקיי? ולכן רבי יהושע פה כל כך שמח לשמוע את זה. עכשיו תראו איך הגמרא ממשיכה. אותה גמרא בחגיגה. מעשה ברבי יוסי בן דורמסקית, מיד אחרי זה, זה המשך של אותה גמרא, שהלך להטביל פני רבי אליעזר בלוד. כתוב פה אגב אלעזר, אבל ברור שהגרסה היא רבי אליעזר. רבי אליעזר בלוד, שזה כמובן האנטיתזה לרבי יהושע בפקיעין. הרי הוא יושב מנודה בלוד, ורבי יהושע הוא ראש המפלגה המנצחת, כן, בפקיעין. אמר לו, מה החידוש שהיה בבית המדרש היום? אותה שאלה שרבי יהושע שאל אותם, על יבנה. הוא בא, גם הם באים מרבי יוסי בן דורמסקית, גם בא מיבנה. עכשיו הוא בא לבקר את רבי אליעזר, שהוא הודח מיבנה, השתלטה הגישה הרי שנגדו. הוא שואל אותו אותה שאלה ששואל רבי יהושע. אתם בטח חושבים שהוא חזר בתשובה? נו, הוא מבין שיש חידושים ואפשר עכשיו לקבל דברים מאחרים. שאלה צינית הייתה. מה החידוש היה ביבנה היום?
מה כבר הם יכולים
לעשות? מה הם כבר יכולים לעשות? עכשיו תראו איך ההמשך. זה מפורש בגמרא, תראו. אמר לו, נמנו וגמרו עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. דנו שם, עם העדים בארץ עמון ומואב, האם יש מעשר עני בשביעית שם. אמר לו, יוסי, התלמיד, רב יוסי בן דורמסקית, פשוט ידיך וקבל עיניך. פשט ידיו וקיבל, עיוור אותו. עוד פעם, אני בטוח שזה תיאור אמיתי, אבל זה כן... בחר רבי אליעזר ואמר, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. אמר לו, לך ואמור להם, אל תחושו למניינכם. כך מקובלנו מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו, ורבו מרבו, הלכתה למשה מסיני, עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. המצאתם את הגלגל. הגעת למסקנה שאמרנו מואב מעשרים השביעית, הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכם, הלכה למשה מסיני, הוא כי לרבו ורבו מרבו עד משה מסיני, דרך רבי יוחנן בן זכאי. אמרנו מואב מעשרים השביעית, הם מתפלפלים שם, מחליפים טיעונים לפה, הייתם באים לשאול אותי, הייתי אומר לכם את ההלכה הזאת. אל תחושו למניינכם, אל תדאגו, המניין שלכם קלה, אבל לא בגלל זה, רק במקרה. אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכם את ההלכה, ולא הייתם צריכים את כל זה. וזה האנטיתזה להתלהבות של רבי יהושע שמתוארת בתחילת הסוגיה. זאת אומרת, רבי אליעזר נשאר בשלו, הוא עיוור את... אחרי זה הוא התפלל עליו וחזרו עיני רבי יוסי למקומה, אבל הוא עיוור אותו מרוב עצבים על החידוש שהיה ביבנה היום, חידוש במרכאות. החידוש שהוא הלכה למשה מסיני. המצאתם את הגלגל. בעצם הוא אומר להם, תראו מה יוצא מהשטויות שאתם עושים. זה לא עוזר, הם לא מקבלים, הוא נשאר מנודה שם ולא דיברו אותו, וכשהגיעו ביום אותו, יש שם תיאור קורע לב על מה שהיה שם, שביום אותו הוא אומר, איפה הייתם עד היום? אני 300 הלכות בבהרת ובליתקות קישואים, יכולתי ללמד אתכם, בקיצור, כל התורה נמצאת אצלי, ואתם מתפלפלים ביבנה, ממציאים את הגלגל, במקום לבוא ולשאול, הייתי אומר לכם, מה ההלכה בכל דבר, מה הבעיה? שמה אתם צריכים את כל הפלפולים שלכם?
השאלה
של אמינו, לא אמינו שקיבלו אז אנחנו לא מאמינים שזאת מסורת. המסורת גם היא נתונה לשיפוט של ההיגיון. זה מה שאמרתי, עדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. כתוב בגמרא, זה לא הגיוני. אם זה לא הגיוני, אז כנראה אני אעשה גרסה בגמרא, אני אפרש אותה בדוחק, אבל אני לא מקבל שזה מה שכתוב בגמרא, כי זה לא הגיוני.
כל הגמרא מלמדת אותנו.
כן, בדיוק. הגמרא דוחקת את המשניות גם, כשהיא דוחקת, שזה לא הגיוני, אז היא דוחקת. זאת אומרת, הנקודה המסורתנית היא בעייתית, כי היא מקבעת לפעמים גם טעויות, זה צריך להבין. עכשיו, כמובן שאחרי שנידעו את רבי אליעזר, אז עכשיו כבר אפילו לא הלכו לשאול אותו, כי זה כבר ממש לא הגיוני לעשות. תשאל אותו, ואחרי זה תדון אם כן או לא, אבל לא לשאול, יש לך מאגר מידע כזה ואתה לא שואל, הוא היה בנידוי. ברגע שהתקבלה ההחלטה שהעסק נעשה בהצבעת רוב ועל פי סברה, אז עכשיו אפילו לא שאלו אותו, הוא היה בנידוי והוא נשאר בצד. אז הלכו עם זה לקיצוניות כדי לפתור את הבעיה, בגלל לא עשו את זה לכתחילה, אבל עשו את זה כי היה צריך לפתור את הבעיה. אגב, באותה סוגיה שמספרת על התנאים שבאו לבקר את רבי יוחנן בן זכאי, את רבי אליעזר ביום מותו, אז הגמרא מתחילה שם, המשנה מתחילה שם בעצם, בזה שלרבי אליעזר היה דורש 300 הלכות בליקוד קישואים, עם קישופים. איך המחשפים מזיזים קישואים שם, ולא יודע, עושים כל מיני קישופים שם. והוא היה לומד את הכשפים כדי לדון בהלכות קישוף. אז הוא היה מומחה בקישוף, כדי לדון את הלכות קישוף. ומסופר שם שרבי עקיבא, שהוא גם היה זה שהלך להודיע לרבן גמליאל שהוא הודח, הוא בעצם היה המנהיג של הדור הבא, של הדור השני. והוא גם הגיע בסוף לבקר את רבי אליעזר, אגב, הוא ביקר את רבי אליעזר גם בתקופה של עד מותו. כך כתוב, חוץ מרבי עקיבא, אף אחד לא בא אליי.
ומשהו ישב רחוק ממנו,
זה כשהוא בא להודיע לו שהוא יודע. אבל אני אומר, גם אחרי הנידוי הוא בא לבקר אותו, זאת שאלה איך זה מותר על פי ההלכה, אני לא יודע. אבל הוא הגיע, אחרים לא הגיעו, בסדר? הוא אמר שם, רבי אליעזר מספר, שחוץ מרבי עקיבא אף אחד מכם לא הגיע. עכשיו, מה שקורה, שמעניין שכל הגמרא הזאת מובאת בהקשר של הליקוט קישואים הזה, ועל זה מסופר, הגמרא אומרת שם, איך הוא למד את זה מרבי אליעזר, כתוב שהוא קיבל את זה מרבי יהושע, את ההלכה הזאת, על רבי עקיבא. ואז הגמרא אומרת, הוא קיבל מרבי אליעזר ולא הבין, הלך לרבי יהושע ורבי יהושע הסביר לו את זה. ככה הגמרא אומרת. וזה בעצם אומר שבסופו של דבר, אחרי שהדיחו את רבי אליעזר, ורבן גמליאל חינכו אותו, בסופו של דבר ברור שגם התזה וגם האנטיתזה הן קיצוניות. יש לך מסורת, אתה לא יכול להתעלם ממנה. אנחנו לא ממציאים תורה. מצד שני, מסורת זה לא דבר מוחלט. זה גם נתון לבקרה סברתית, בקרה הגיונית. ולכן בסופו של דבר, כולו אליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא היה זה שהוא אבי תורה שבעל פה, כן? זה סתם משנה זה, סתם זה, וכולו אליבא דרבי עקיבא. למה? כי רבי עקיבא חיבר את רבי אליעזר ורבי יהושע. הוא קיבל את המסורת מרבי אליעזר, והוא בדק את ההיגיון שלה על ידי רבי יהושע. ובסופו של דבר הוא חיבר את שני הדברים האלה ויצר את המסורת שאמורה ללוות אותנו עד היום. שזה תורה של מסורת ומסע ומתן ביחד. אבל בשביל לייצר את הסינתזה הזאת היה צריך תהליך דיאלקטי כזה של תזה ואנטי תזה שרבות ביניהם, עד שבסופו של דבר הן איכשהו מתלכדות למה שאנחנו מכירים היום, ואני כמובן אומר את הדברים האלה גם עד היום. זאת אומרת שבסופו של דבר צריך לדעת שיש גבול למסורת. גם אם משהו כתוב באיזשהו מקום, כתוב פה וכתוב שם, ולא יודע, ניתן לנו מהרמב"ם ומהרשב"א ומשולחן ערוך או משהו כזה, יש לזה משקל, וברור שלא נכון לזלזל בזה, זה לא שורה תחתונה. אם משהו לא נראה לך הגיוני, לא בא בחשבון, אז לא. אז לא, אז אל תקבל את זה. אני חושב שזה נכון גם להיום, למרות שאנשים קצת נרתעים מהגישה הזאת היום. עושים את זה, לא מציגים את זה ככה.
גם אחרונים בני ימינו.
כן, אני אומר, עושים את זה, אבל לא מציגים את זה ככה. יש איזה רתיעה.
כמו שפיינשטיין עשה את זה שכם
וערב. אז אני אומר שבעצם הלקח הזה הוא לקח שנכון גם להיום. התהליך הזה הוא תהליך שממשיך כל ההיסטוריה, זה לא היה רק אז. הבוא ביום הזה זה כמובן לא יום אחד. זו תקופה שבה נוצרה ההתקדשות הזו בין שתי האסכולות והסינתזה של רבי עקיבא. אבל זה חוזר על הרחב כל הזמן. גם היום יש מאבק בין מסורתנים לבין תורה של מסע ומתן, של סברה, של זה. וכמובן שסינתזה צריכה להיות במינון כזה או אחר, ויש פיקוח על איפה הסינתזה, ועוד פעם יהיה מריבה, ועוד פעם... זה תהליך שממשיך כל הזמן. אבל יש לו שני צדדים שאיכשהו צריך לשלב את שניהם. זה בעצם בסופו של דבר הלקח. אני אומר, בבסיס הזה אני אשתמש אחר כך כדי לחזור לסוגיות ש...
מה שעשינו עכשיו זה לימוד תורה?
לימוד של מטה תורה. לימוד של מטה תורה. תורה בגברא, זה תורה בחפצה. אבל זה אחד הדברים שאני אדבר עליהם בשיעורים הבאים.